שלום וברכה. אנחנו מתחילים סדרה חדשה בנושא של מבוא לפסיכולוגיה יהודית. נלמד את תורת הנפש ביחד, יסודות חשובים, איך באמת לחשוב על כל התחום הזה של פסיכולוגיה יהודית, כשבעצם אנחנו היום שטופים מתפיסות פסיכולוגיות רגילות, כן, שזה אדלר ושזה פרויד וככה אנחנו בעצם בלי לשים לב. בכוונות לא התחלתי כדי שתוכל ליהנות מהמילים הראשונות. אין בנות בינתיים. אז אנחנו בעצם רוצים לקחת את השיטות הקיימות וללמוד אותן בראייה יהודית. ככה עם ישראל עושה. עם ישראל הוא מסתכל על הערכים הקיימים, והוא מנסה לתת יחס, כן, כמו שבסוכות מביאים 70 פרים, 70 מות העולם, ואנחנו מעלים קורבן, זאת אומרת לוקחים את הערכים, אין ערכים בישראל. הערך של ישראל זה לדעת לקחת את הערכים הקיימים אצל אומות העולם ולקדש אותם, זה להרים, זה להבליט, זה להוריד, זה לדעת מה לעשות עם זה, מה לעשות עם למשל הפסיכולוגיה, איך שהיא היום. לעולם הקודש מכיל את החול, לעולם הקודש לא נלחם עם החול. אין מלחמה בין הקודש והחול, יש אכלה. העבודה של הקודש זה להכיל. כמו שהרב בקהילה הוא לא נלחם עם המתפללים שלו, אלא הוא צריך להכיל אותם. אז ככה בדיוק כמו במתמטיקה פונקשיונל. כאן פונקציה, מה זה פונקציה? אתה לוקח את כל הנקודות שנמצאים בצד אחד, אתה עושה פונקציה מסוימת, אקספוננציאלית, ומעביר את כל הנקודות מקום למקום. ככה זה עובד בקדושה. ככה הקדושה עושה עם החול. מתייחס אל החול ומרים אותה. למשל, חתונה זה לא יהודי, נכון? אבל לקחנו את המושג שנקרא חתונה והפכנו את זה לקידושין. בסדר? גם לאומיות, זה לא מושג יהודי. אבל אנחנו הפכנו את הלאומיות ללאומיות קדושה. זאת אומרת, ללאומיות שאפשר, שלא תהיה בגזענות ולא תהיה אני יודע, את כל החלקים האפלים שיכולה להופיע בכל תהליך לאומי. אז ככה בדיוק עם הפסיכולוגיה. אנחנו נתייחס היום קודם כל שאלה, בכלל האם צריך ללמוד פסיכולוגיה או לא? מה אתם אומרים? מה אתה אומר?
שאלה
אחרת, אני אשמע.
לא, בקשר לזה.
כן, כן, עכשיו, כשאתה.
אם מה שאני רואה, ככל שעובר הזמן, רק רואים כמה פרויד טעה וטעה וטעה, הנכדה שלו לאחרונה, מה ש...
נראה,
זה... ברכות, ברכו לגמרי מה...
נכון, זה הנושא. אנחנו נראה עד כמה הוא טעה, אבל גם נראה מה הוא חידש. שלא נהיה... אבל זה נכון שפרויד זה על הפנים, זה קשה קצת. מצב קשה. אבל ככל שנתקרב יותר לפסיכולוגיה של בן דורנו, נראה שיש דברים יותר יפים ויותר באמת מועילים. פה יש ערבוביה של דברים נפלאים ודברים... אבל אני חוזר לשאלה המקורית, האם בכלל יש מצווה ללמוד פסיכולוגיה? מה, יש לך בעיה, לך לפסיכולוג. מה, אתה צריך ללמוד פסיכולוגיה? כן? מה אתם אומרים? צריך ללמוד או לא?
הכל צריך ללמוד.
לא, אתה לא תלמד בדיוק איך ליצור עוד איזה מטוס מתקדם. זה לא מעניין אותך. אולי זה כן מעניין אותך, אבל לא מכיר אותך, אבל לכל זה לא מעניין אותי לפחות. יש פה עניין אחר, שזה ענייננו. זאת אומרת, אתה רוצה לעבוד על המידות שלך, אתה חייב ללמוד תורת הנפש. אם לא למדת תורת הנפש, קשה לומר שבאמת תוכל לעבוד על המידות שלך כראוי. למה? כי עולם הרגשי והחווייתי שלך הוא הצד הפנימי של המידות. כן? אדם יש לו מידת הכעס או מידת התאווה, לא עלינו. אז הוא יכול ללמוד, והוא חובה ללמוד ספרי מוסר ודרך המודעות, ללמוד איך צריך לעבוד על המידות, כי הוא רוצה להשתנות. אבל לא, אבל הבעיה שיכול להיות שהוא אדם פוסט-טראומטי. יכול להיות שהוא אדם שחווה פגיעה מינית. אז בגלל זה הוא אוכל הרבה, מאז. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לצאת מהממד הנפשי, רגשי, בכל סוגיה כלשהי. אתה לא יכול לעבוד על הזוגיות שלך רק על ידי זה שאתה קורא ספרים על הזוגיות. אלא גם, לפעמים צריך לעשות איזו עבודה. כן, זה תקן דברים שהזוגיות של אבא ואמא לא הייתה איזו זוגיות מאוד מאוד אידיאלית. אז איך אני אקים עכשיו זוגיות? אני יכול ללמוד עקרונות, אבל יש לי איזו כחירות רגשית. כמה שאני אלמד, עד כמה חשוב לדבר, צריך לטפל בממד הנפשי. כן, זה לא, זה לא היום טאבו, בושה. זה חובה. אפשר לבנות את הרוח בלי הנפש. הנפש זה הכלי, הרוח זה התרולה של הכלי. אז חייבים גם שיהיה עבודה הנפש. ככה אומר הרב קוק, תראו בפסקה האחרונה שם למטה, אומר על המצווה לעסוק בפסיכולוגיה בערך. הסדר של העלת המידות, שזה עבודת האדם, היא בנפש חוכמה מיוחדת, שצריכה להחוותה את כל הרכוש של תורת הנפש, עם כל ההתחדשות היותר מעובדה שבדורותינו. אנחנו צריכים להשתמש בכלים החדשים של הפסיכולוגיה הכי חדשנית, כדי שנוכל באמת לעסוק באומנות אולי המרכזית של חיינו, להעלות את המידות שלנו. ובעולם היא הסתכלות עולם רחבה, שתוכל להכניס בתוכה את כל המדע והרגש היותר מחודש, וליתן בכל אלה נשמה חדשה. כמובן, מטרה בסוף זה להיות, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, להיות כלי לשכינה. שתוכל מאז להתאים עם כל דרישת הקודש והמוסר, הטהור והאיתן. כמובן צריך שכל העבודה הנפשית הזאת והפסיכולוגית הזאת, תהיה מותמת כל הזמן לדרישה של קודש ושל המוסר. כן, נראה דברים שאמר פרויד, אנטי מוסרים כלכתחילה כזה. כן, ובוטות, לא? אז אבל אמרנו שהקודש צריך להכיל. מה זה להכיל? זה לא לקבל את הכל. זה, מה אני לוקח מתוך זה? מה אני ממש לא לוקח? כן, זה מין סינון כזה. סינון בירור. אז בואו נתחיל. מה אמר פרויד בעצם? אחד אמר המון דברים. אפשר לכתוב ספר שלם, וזה לא הספיק גם, על כל ההשוואות בין תורת פרויד לתורתנו הקדושה. באמת נושא מאוד מאוד רחב, אנחנו נעשה את זה מאוד מאוד בצורה מצומצמת. אחד הטענות הגדולות של פרויד, שיש כוחות בנפש, יפה. הוא חילק את הנפש בשלושה חלקים, יש באופן, אני עושה את זה בצורה מאוד מאוד גסה, כן, פשוטה, יש את האגו, יש את האני, יש את האני העליון, זה האני המוסרי, ויש את הדחפים, האני הסתמי. כן, יש את הצד של הדחף למטה, יש את האני שמנסה להחזיק את שתי המושכות האלה, ויש למעלה כוח שנקרא כוחות האני העליון. מה זה האני העליון? המוסר, המצפון, הביקורת העצמית, כן, כל מה שעושה, לפי פרויד, כל מה שעושה שאדם הוא מתוח, הוא חרדתי, הוא נברוטי, לא טוב לו. לא טוב לו למה? כי יש לו את הכל המעצבן, אז יש כל הזמן בא להגיד, לא, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר. אז מה צריך לעשות? הוא אומר פרויד, מה שצריך לעשות זה לשחרר את האנרגיה של הדחף. כלומר, במילה אחרות, פורקן יצרי, מה שכל יצרי כזה בתוכך, צריך לתת לזה איזשהו פורקן כדי שתשתחרר. וחזל אומרים בדיוק הפוך. מרעיב או שבעה, מסביע או רעב. חזל אמרו בדיוק הפוך. ככל שאתה נותן יותר מקום ליצר הרע שלך, הוא גודל. ככל שאתה מרעיב אותו, הוא מצטמצם. קודם כל, הבדל מהותי. גם ההבדל המהותי בכלל, שאני העליון אצלנו, זה הנשמה האלוקית. כן? זה לא איזה קול מעצבן נוצרי כזה, שבא להגיד לך, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר. זה הקול של העילוי, העצמי וכל של הרצון להתפלל ולהיות נביאים ושתבוא גאולה, זה מקום פנימי טוב, מקום נפלא. אז איך אנחנו פותרים אבל את הסתירה הזאת? יש פה סתירה בין שתי קולות, כן, דוקטור ג'קיל, מיסטר ויילד, יש צד בהמי, יש צד אלוקי, אומר בלטניה. לכן איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, שתי נשמות. כל אדם, גם אדם הצדיק, אדם הרשע, יש לו שתי נשמות. בפסוק שכתוב שם, ונשמות אני עשיתי. זה לא בדיוק הפשט של הפסוק, אבל נשמות אני עשיתי, הוא אומר שיש שתי נשמות, שתי נפשות בתוך האדם. שהן שתי נפשות, נפש אחת מצד הקליפה, והסתרה אחר, מצד הפחות טוב, והיא המתלבשת בדם האדם, להחיות הגוף, כי דכתיב כי נפש הבשר בדם היא. אז היצר הרע הזה, הנפש הבהמית הזאת, זה לא יצר הרע סתם, אלא זה מקום גם של, שיש בו יצר קיום. יש את הרצון לאכול כדי לחיות, להביא ילדים לעולם, לעשות, כן? זה לא רק איזשהו רשע כזה שאומר לך, תחתו, טיפול, טיפול, טיפול. זה לא זה. אלא זה מקום אנרגטי. והמקום האנרגטי הזה הוא בדם, וזה כמו שיש קליפה ופרי. זה הקליפה. כי נפש הבשר בדם היא, וממנה באות כל המידות הרעות. בקליפה הזאת יש מידות רעות, שבא מארבע יסודות רעים, הכעס והגאווה מיסוד האש, שעולה כלפי מעלה, ותאווה ותענוגים מיסוד המים, כי המים מצמיחים כל מיני תענוג, ועוללות וליצנות והתפרות, ודברים בטלים יסוד הרוח, ועצלות ועצבות מיסוד האפר. אוקיי, בסדר. ארבע יסודות, ארבע משפחות של מידות רעות, ארבע סוגי יצרים רעים, וזה העטיפה. זה עטיפה, אבל זה לא זו בלבד. אחרי העטיפה, גם מידות הטובות, שבטבע כל ישראל, בתולדתם, כמו רחמנות וגמילות חסדים, באות ממנה, גם בנפש הבהמית הזאת, יש גם דברים שהם טבועים בטבע הטוב של נפשות ישראל. אנחנו כולנו ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, זה לא בחרת. בטבע שלך. והוא אומר, זה גם במקום הזה. לכן זה נקרא טוב ורע. כן, זה קליפה של קליפת נוגה, זה נקרא. בנפש השנית, בישראל, היא חלק אלוקה ממעל. חוץ מזה, אתה מעניין בן אדם. חוץ מזה, יש לך חתיכת אינסוף, חלק מאלוקים. כן, זאת אחרי כל הדברים הנוראים שציירנו עכשיו, זה רק הקליפה של הפרי. 99% אתה חתיכת אינסוף, חמוד. ואתה רוצה להתחיל לחזור בתשובה עכשיו חודש אלול, תזכור, אתה חתיכת אינסוף קודם כל. וכל החלקים האפלים, קטן עליך. באה פסיכולוגיה החיובית, נלמד אותה, אומרת, תתמקד בטוב. אנחנו נגיד, זה קפיצה אמונית. אי אפשר להגיד את זה ככה סתם טכני, כן? פסיכולוגי. זה עבודה אמונית שלנו. אנחנו מאמינים באמת שהקדוש ברוך הוא ברא הכל לטובה. ואז אומר הרב קוק, כל הסבל וכל האיסורים, הכל בא מאפלוליות, מערפל, שיש במושג האלוקי. כן? אם תופסים את האלוקי כמו פרויד, זאת אומרת שהאלוקים בעצם סוג של אחד כזה סתם מעצבן. תן לך כל מיני דברים מוסריים, סתם כדי להלחיץ אותך. תשתחרר ממנו. וזה העולם הנוצרי. כן? מה עשה העולם הנוצרי עד פרויד? היה כפוף, מתכווץ ורע לו, כי הכל כזה, אתה חי בעולם דואלי, זה נקרא. כן, מה זה עולם דואלי? יש את הרב את הטוב, והכל פעם נופל עליך החן האלוקי, אתה מרגיש נפיים על הגב. פעם נופל עליך השטן, פתאום תופס אותך השטן, הוא קלה אותך. אתה בעולמו של השטן, זה תפיסה מפריעה, אני עכשיו מפחד שאני אומר את זה. אבל אצלנו זה לא ככה. אצלנו הטוב הוא שורש לרע. אצלנו הכוחות של הרוע, הקליפות, זה רק דברים חיצוניים שרק באים לחסות על הצד הטוב והפנימי. כן, כלומר, הפילוסופיה האחדותית היחידה בעולם היא התפיסה היהודית. אין תפיסה אחדותית שרואה את הטוב ואת הרע מתוך איזה מבנה אחדותי. כן, נלמד, יש לזה נפקמינות אדירות. אדירות, שנלמד על כל צפוי והרשות נתונה, וכשנלמד על הדברים הכי מורכבים בנפש האדם, כן, אנחנו חיים אחדותי. זאת אומרת, כי נפלתי, קמתי. הנפילה שלך היא באה להעצים אותך. אפילו החלקים היצריים שלך, פסוק בקהלת, כי זה לעומת זה עשה אלוקים. החלקים היצריים הכי הכי נמוכים, הם בסוף ההשתקפות של החלקים הכי אצילים. אתה רוצה לדעת מי אתה בנפש האלוקית שלך? תדע לך מי אתה בנפש הבהמית, כי הקליפה היא בדיוק דומה לפרי. בדיוק. זה רק הפוך. אבל זה אותו דבר. התאווה היא אהבה. הכעס ומסירות נפש, זה ממית, זה מחיה. הכל בתמונה הפוכה מאפשר לנו להביט ברע, ואז הכל בידי שם חוץ מראיית השמיים, לראות את הטוב שמה שמסתתר מאחורי הצד החלקי, הרע הופך להיות רק דבר חלקי, ואז אתה צריך להתחבר לצד השלם. זה התפיסה היהודית, היא מתוקה, היא יפה, נרגעתי. כן. האינג והיונג. אז נלמד את זה במקום אחר. רק שהצד המזרחי זה הצד כולו, הצד הימני. אבל נלמד, זה יבלבל אותנו, אני חושב. זה תפיסה יותר מוחכבת. יפה. ככל שאדם גדול יותר, יצרו גדול ימין. או, נרגעתי. אם יש לי יצר הרע גדול, צדיק אתה. כן? אז זה הציור של בעל התניא, וזה בכלל, ספר התניא זה הספר המתודי הבסיסי לפסיכולוגיה יהודית. כאילו יש שם את הכל, זה היה מסודר, והתניה איש עסוק, באו אליו, הוא היה גדול הדור של אותו דור, ובאו אליו מלא אנשים, מלא שאלות, הוא החליט, אני כותב ספר. לקח לו עשרות שנים, כתב ספר מסודר, והכל, כל השאלות של אותו דור שם כתוב, אז זה מאוד 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 יפה. אז אנחנו צריכים, אם כן, להתעודד שאין מאבק תוך נפשי. זה לא מאבק. זה לדעת לקחת את הדברים בצורה פנימית יותר. כן? זה, 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 זה מיקוד ראייה. חשוב, חשוב מאוד. נראה עוד מעט הרבה מאוד דברים, כן, כמובן. אחד מהדברים שאמר פרויד, זה נכון. הדיבור הוא כוח ריפוי. הוא אמר, אנחנו צריכים להשתמש בדיבור, נפשי יצא בדברו. הנפש מתבטא, מה הכלי, הביטוי של הנפש? הדיבור. כן? היום ידוע שיש הרבה מאוד מסלולים אחרים לביטוי הנפשי. הדמיון והדברים היותר של במציאות, ויש הרבה דברים אחרים, אבל הגוף, אבל זה נכון שהדיבור זה איזשהו כלי כזה, כן? איך אומר המהר"ל בנתיבות עולם, שהכלי הזה של הדיבור הוא מסוגל, מצד אחד הוא חומרי, זה לשון וזה פה וזה דברים חומריים, מצד שני זה רוח ממללה, זה המקום שמבטא את מה שאתה אדם. כן, אדם הוא נקרא אדם בזה שהוא מדבר, דומם, צומח, חי, מדבר אדם, הוא מדבר, זה המהות שלו. אז הדיבור הוא באמת מאוד מרכזי. אלא מה? איזה דיבור? לא בגלל שאני יושב בצד השני של הפרגוד והכומר שומע אותי ואני אומר לו את כל הדברים הרעים שלי, אני אחרי זה יוצא ואני נקי, הפוך. אפוא יש הלכות לשון הרע אפילו. יש דברים שאדם אומר דברים רעים והוא מרגיש עוד יותר רע. בכלל לא נכון. בכלל לא נכון, וזו הבנה שהיא בתוכנו. אנחנו חושבים שזה נכון עדיין. כן, זה הצליח פרויד, זה לא דבר קטן, דבר גדול מאוד. עד היום אנחנו חושבים שאם אנחנו רק שופכים דברים רעים, בסוף נרגיש יותר טוב. זה לא בהכרח נכון. אנחנו מכירים את המצב של הקורבן למשל. מה זה קורבן? אתה מביא איזה קורבן, ואתה פוגש את הכהן, ואתה רואה את הכהן הגדול שם הרחוק, ואתה רואה את בית המקדש, ואתה מביא קורבן תודה, להגיד תודה, קורבן אשם, לבתי אשמה, תודה, קורבן עולה, לבתי שבח, לאל, ואז אתה שם מתחפה. זה דיבור אחר. דיבור שמחבר אותך לשורש הקדוש שבמה שאתה אומר. וזה המטפל היהודי. זאת אומרת, המטפל היהודי, הוא משתמש בדיבורים שלך, לא כדי להשאיר אותם ברובד של נמוך, שמה למטה. ואז אתה מדבר, תבינו מה זה אומר. זה אומר שאדם הוא 20 שנה בפסיכואנליזה, 3 פעמים בשבוע, כל השנים האלה הוא פשוט דיבר. והמטפל שתק. כי העיקר לדבר, אפשר לו להוציא, והוא דיבר, 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 דיבר. ואז אתה פוגש אותו אחרי 20 שנה, אומר, אתה יותר בריא? הוא אומר, לא, תשמע, קודם כל אני מבין יותר מה שיש לי. שתיים התגרשתי מאשתי, כן, זה חשוב מאוד. שלוש, אין לי כסף היום. אבל באמת, יש לזה כוח ריפוי מסוים לדבר, אבל איזה דיבור? כמה זמן לדבר? אתה בא למטפל, אתה רוצה לקבל גם עצות טובות. אתה רוצה גם שהמטפל, כלומר, יהיה לו הקשבה פנימית ושורשית לחבר אותך לשורש הפנימי של הדיבור שלך. כן? זה לא רק דיבור של לדבר דברים זוועתיים כל הפגישה. דיברנו על הנסירה. כן, מה זה נסירה? אדם וחווה יהיו גב אל גב, הקדוש ברוך הוא ניסר ביניהם, יפגיש ביניהם פנים אל פנים, כן, עשה איזה חתך כדי להפגיש אותם, אז ככה בדיוק האדם עם עצמו אמרנו. הדיבור של האדם הנמצא במשבר הוא דיבור של אדם גב אל גב עם עצמו, אומר אותם דברים, ואין, אף אחד לא יוציא אותי מזה, וככה, והוא מיואש. ואז אתה עושה איתו נסירה, מה זה נסירה? תעזור לו אפילו לצעוק, לגעת בכאב, לכן דיברנו על העבודה עם הגוף, שמאוד מאוד עוזר לתהליך הנסירה. ואז פנים אל פנים, כן, למשל, עם ההורים שלך. אתה מאוד כועס עליהם, אז המטפל יצטרך לעזור לך לבתי כעסים, אף פעם לא יעשת לכחוס עליהם. אז יש מטפלים יהודים שיגידו, לא, 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 לא. טיפול יהודי זה לא לכעוס על ההורים, אסור, 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 זה לשון הרע, זה כיבוד אביהם. זה לא נכון. כי כדי שיהיה טיפול, צריך שיהיה איזושהי הוצאה של איזושהי מהירות. אבל בתוך אותה פגישה טיפולית, בסוף, איך להתפייס איתם, איך להסתכל עליהם בצורה אחרת יותר פנימית, איך לסלוח להם, איך להבין מאיפה זה בא אצלם גם, וכולי, לפעמים זה לא לוקח פגישה אחת, אבל לנסות לפחות, לסגור את הריץ'ראץ', פתחת, סגרת, אל תשאיר את הבן אדם פתוח, כל המוגלה והדם והכאב, אלא אתה סוגר. אז איזה דיבור, מה הדיבור, איך פרויד נכנס לזה מאוד מאוד חזק, מה זה ההשלכות, השלכות נגדיות, כל המסע של, של, של הטיפול בעצם זה מסע של איזה דיבור אומרים ואיך וככה. אבל הוא השאיר את זה ברמה מאוד מאוד נמוכה. אנחנו בחודש אלול עכשיו, ראש חודש אלול, אנחנו הולכים לעזור בתשובה, התשובה היא על ידי דיבור. כן, דיבור של התבודדות, דיבור של תשובה, שאתה מתמלא בדיבורים חיוביים, ושובה, כתוב בפסוק בהושע, שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת בעווניך. ואז הוא אומר, קחו עמכם דברים. דברים זה דיבורים, ודברים זה בכלל זה כלים. קחו עמכם, אתה רוצה לחזור בתשובה? תקבל המון כלים. כי הנשמה שלך היא רוצה רק דבקות ונבואה וגאולה ובית מקדש. אלא אין לך מספיק כלים, אז אתה מרגיש חנוק. אז אתה צריך כלים. אחד הכלים זה דיבור חיובי. דיבור חיובי. ואז קחו עמכם דברים ושובו אל השם, ואמרו אליו, כל לא תישא כל אבון וכך טוב, סליחה, כל תישא אבון וכך טוב, ונשלמה פרים שפתנו. במקום הקורבן היום יש את השפתיים, אבל איזה שפתיים? שמדברים על הקורבנות, שמתארים את שקוראים בתורה, שעוסקים בתפילה, שפתיים אל השם יתברך. כן. אז יש לזה, שזה דבר גדול מאוד, שיש מקום לדיבור, אבל איזה דיבור? ואיזה כלים? וככה אנחנו מבינים ש... יש דברים לקחת אצל פרויד, יש דברים שממש ממש לקחת. איך לקחת? מה? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, תראו למטה. כשהדברים האלה שנקראים כשלת באבוניך, מה זה אבון? מה זה אבון? אבון זה החטאים הלא מודעים, כל מה שעשית באופן לא מודע. כן? אומר רבי צדוק, באו לך מכשולים באבוניך? ומן המכשולים שיראו לאדם, יכול לדעת דברים שאינו נקי מהם, ועדיין ממקה ליבו. כלומר, עוד דבר מאוד מאוד מרכזי ביהדות הלא מודע הוא מאוד פצפון, הוא קטן. בפסיכואנליזה הלא מודע זה רוב האדם, רוב הדברים יגיד, אז ילד יגיד, אני איזה לא מודע, לא בכוונה. זה נותן פתח פה, פתחון פה להרבה מאוד רשעות, כן? אני איזה, ההורים שלי היו אלימים איתי, האדם עומד בבית משפט, אני התנהגתי באלימות, כי היו אלימים. זה בעייתי, זה בעייתי שאנחנו, אצל חזל, גם אדם שמחבא את האור בשבת בלא מודע, הוא צריך להביא חטאת. כן? יש איזה תיקון של הדבר הזה, אבל נמשיך לדבר על זה, דבר גדול מאוד, נמשיך בעזרת השם, נושא מרתק, נכון? אוטיזם מרתק, לא יודע אתכם, נראה. אבל אוטיזם מעניין מאוד, טוב.